השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת חביבה בת פרחה, זיכרונה לברכה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מם במסכת פסחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם ונסיים בשורה התשיעית בדף מם א', השיעור היום יהיה 19 דקות. היום הנושא שלנו זה החמצה, ולגבי זה נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה מצבים שבהם למרות שהקמח בא במגע עם נוזל, בכל זאת זה לא מחמיץ. בחלק השני נראה האם עושים לחיטים לטיטה, כלומר שוטפים אותם במים לפני שתוכנים אותם לפסח. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, נראה את זה לא לגמרי לפי הסדר, אלא לפי נושאים. החלק הזה נמצא בעמוד א' עד השליש העליון, ובעמוד ב' מהשורה התשיעית והלאה. בחלק הזה נראה שישה מצבים שונים, שבהם למרות שהקמח בא במגע עם מים, בכל זאת, לפי חלק מהדעות לפחות, לא תהיה החמצה. הסעיף הראשון זה אם יש החמצה לא במים, אלא במי פירות, למשל שמן. כבר דיברנו על זה לפני כמה דפים, היום נראה את זה עוד פעם. הגמרא דנה בזה כאן בשני מקומות. מקום אחד זה בסוף למתת עמוד ב', הגמרא מדברת על ותיקה, שזה איזשהו מאכל עם קמח, ואומרת שמצד אחד דבי רבי שילה אמרו שאסור, ומצד שני יש ברייטה שאומרת שמותר, והיא מסבירה שדבי רבי שילה דיברו כשזה עם מים, ואז ודאי שזה אסור. בברייטה דיברו על שמן, שזה מי פירות, ולפי אותה ברייטה, מי פירות לא מחמיצים. זה מקום אחד. מקום שני זה בהמשך הגמרא בשורה התשיעית במם עמוד א', יש המחלוקת בין רב לאביי שלפי רב המי פירות לא מחמיצים, לפי אביי הם כן מחמיצים. עוד מעט בהמשך נראה מה ההקשר של אותה מחלוקת. עד כאן הסעיף הראשון. בשאר הסעיפים כן נדבר על מים, ובכל זאת אנחנו נראה מצבים שגם מים לא גורמים להחמצה. אז הסעיף השני בעניין הזה, זה שאם יש רק מעט מים, זה לא גורם להחמצה. איפה רואים את זה? במשנה בלמתת עמוד ב' כתוב שאומנם אישה לא יכולה להשרות מורסן, כלומר קליפות של חיטים במים בשביל להשתמש בזה לרחצה, כי כשהיא שורה את זה, זה גורם להחמצה, אבל היא כן יכולה קודם להרטיב את הגוף, ואז לשים את המורסן על הגוף, אפילו שהגוף עדיין רטוב, בכל זאת זה לא מספיק רטוב בשביל להחמיץ. זה מצד אחד. מצד שני נעיר בסוגריים שהמשנה אומרת שרוק כן גורם להחמצה, ולכן אדם לא ילעוס חיטים בפסח בשביל להניח את זה על מכה, אפילו שהרוק זה לא הרבה נוזל, זה כן גורם להחמצה וזה אסור. עד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי זה לגבי זה שחליטה במים רותחים מונעים החמצה. כלומר, אם לקחו את גרעיני החיטה או את הקמח ושמו במים כשהם כבר רותחים מאוד, זה גורם לבישול מיידי של החיטים או הקמח, וממילא אחרי שזה כבר התבשל, זה כבר לא יכול להחמיץ. עכשיו רק נדגיש את ההבדל בין חליטה לבין בישול. בבישול אני שם את הקמח בתוך מים ואז שם על האש, וכיוון שלוקח לזה זמן לרתוח, בינתיים הקמח כבר מחמיץ, ולא רק שהוא מחמיץ, הוא אפילו ממהר להחמיץ, כי המים חמים ובחום יש החמצה. מצא יותר מהירה. לעומת זאת בחליטה אני מכניס את הקמח או את החיטים למים שהם כבר רותחים לגמרי, שם זה מיד מבשל וממילא זה מונע את החימוץ. אז זה חליטה, ואנחנו רואים את זה בשני מקומות. פעם אחת במשנה אומרת המשנה שחולטין מורסן, כלומר קליפות של גרעיני חיטה, במים כדי לתת לתרנגולים. פעם שנייה אנחנו רואים את זה בברייטה שאומרת בפירוש שאם חלטו ברותחין זה לא מחמיץ. אז זה היתר של חליטה, אבל גם לזה יש מגבלה. רב יוסף בסוף למתת עמוד ב' אומר שכשחולטים גרעינים צריך להכניס אותם למים אחת אחת, כי אם הוא יכניס כמה בבת אחת הם יכולים להיות מחוברים, וזה יגרום למים אולי לא להגיע לכל הגרעין בבת אחת, ואז זה כן יחמיץ, לכן צריך להכניס אותם אחת אחת. עד כאן הסעיף השלישי לגבי חליטה. הסעיף הרביעי דומה בעיקרון שלו לסעיף השלישי, כלומר כמו שבחליטה אמרנו שבישול מיידי מונע החמצה, אז עכשיו בסעיף הרביעי אותו עיקרון לגבי חימום ישיר באש. כלומר אם אני לוקח בצק לפני שהוא החמיץ והופע אותו, אז הוא כבר לא יכול להחמיץ אחרי זה, גם אם הוא יבוא במגע עם מים. ואותו דבר לגבי הקמח או הגרעינים, אם אני קולה את הקמח באש או שאני חורך את הגרעינים עצמם באש, גם זה עקרונית מן הדין מונע חימוץ. זה העיקרון הכללי, אבל לגבי קליית הקמח ולגבי חריכת הגרעינים, אנחנו נראה עכשיו שני דיונים עם מגבלות. דיון אחד לגבי קליית הקמח, לפי רש"י מופיע בשני מקומות. מקום אחד זה ממש בסוף למתת עמוד ב', ומקום שני זה במם עמוד ב', ארבע שורות לפני המשנה, ממש בסוף הסוגיה. בלמתת עמוד ב', מרזוטרא אומר שנכון שמן הדין זה מועיל, אבל בכל זאת לא עושים את זה, כי אנחנו חוששים שאולי זה לא קלה את כל הגרעינים בצורה טובה, ולכן חוששים ואוסרים. לעומת זאת רב פאפי במם עמוד ב' דווקא הרשה לעשות את זה, ושם רב הגיב לפי גרסה אחת, הוא אמר נכון שעקרונית זה מותר, אבל לא כדאי לסמוך בזה על עבדים, כי אולי הם בסוף ישתמשו גם בקמח רגיל. לפי גרסה שנייה, גם רב עשה את זה בעצמו. אז שוב, עקרונית מן הדין זה מותר, אבל מרזוטרא חשש, רב פאפי לא חשש, רב לעצמו התיר, לעבדים הוא חשש. זה דיון אחד לגבי קמח קלוי. דיון שני זה אם הוא לוקח דגרעינים עצמם וחורך אותם באש, גם זה מונע החמצה, אבל לפי הבעיה יש כאן בכל זאת בעיה קטנה. הבעיה סובר, כמו שהזכרנו מקודם בסעיף הראשון, שמי פירות כן מחמיצים. ממילא, אם אני חורך כמה גרעיני חיטה ביחד, אז יכול להיות שלפני שאני אספיק לחרוך את כל הגרעינים, יצא נוזל מגרעין אחד ויעבור לגרעין שעוד לא נחרך ויחמיץ אותו. אז מה עושים? אז לגבי זה יש שני שלבים במה שהבעיה אומר. בשלב הראשון אומר הבעיה, בגלל הבעיה הזאת הוא צריך לחרוך כל גרעין וגרעין בפני עצמו. זה בשלב הראשון, אבל מקשה עליו רבה, אם אתה אומר את זה אז גם גרעין בפני עצמו אי אפשר, כי הרי יכול להיות שיצא נוזל מצד אחד של הגרעין ויחמיץ בצד השני לפני שאותו צד שני נחרך. לכן באמת הבעיה חוזר בו ואומר שאין ממה לחשוש, כי גם אם יוצא נוזל, כיוון שזה נוזל שנמצא בתנועה, הוא לא יכול להחמיץ, כמו שעוד מעט נעריך בזה בסעיף הבא. מתי כן צריך לחשוש לפי הבעיה? רק אם אני קולה את הגרעינים בתוך כלי שהוא ישר ולא הפוך, ואז הנוזלים מצטברים בתחתית הכלי, ואז באמת זה יכול להחמיץ. אז צריך לחשוש. אבל אם הנוזל בתנועה ולא מצטבר, אז לא צריך לחשוש לפי המסקנה של הבעיה. אז אלה שני השלבים באבאי, בהתחלה הוא אמר אפילו שניים שניים לא לעשות, בסוף הוא אמר רק אם זה בכלי שהוא ישר ואז הנוזלים מצטברים למטה. עכשיו נזכיר שכל זה רק לפי אבאי, לפי רבה שאומר שמי פירות לא מחמיצים, ממילא אין לנו כאן שום בעיה. עד כאן הסעיף הרביעי, ועכשיו מתוך מה שהרגע אמרנו אנחנו עוברים לסעיף החמישי, שזה לגבי נוזלים שהם בתנועה, שאז הם לא מחמיצים. אנחנו רואים את זה בגמרא בשני מקומות. מקום אחד, כאמור הרגע אמרנו, הבעיה אמר את זה לגבי כשחורכים ביחד גרעיני חיטה, למסקנה שלו לא צריך לחשוש שנוזל יצא מאחד לשני, כי זה בתנועה וזה לא מחמיץ. מקום נוסף זה לפני כן, בסוף למתת עמוד ב' בברייתא, אומר רבי יוסי ברבי יהודה, שאם יש קמח שיש איזשהו מים שדולפים לתוכו טיפה אחרי טיפה, הם לא מחמיצים. כי זה כל הזמן בתנועה, רב פאפה מקביל את זה דווקא עם הטיפות, הן תדירות. אז זה הסעיף החמישי לגבי נוזלים שהם בתנועה שהם לא מחמיצים, ועכשיו הסעיף השישי והאחרון בנושא הזה זה חומץ. לגבי חומץ נראה שלושה דברים, שני דברים לגבי הכוח של חומץ למנוע החמצה, ועוד דבר שהוא בדיוק להפך. אז מקום אחד זה בשליש העליון של עמוד א', שם הגמרא מדברת על שעורים שלטטו אותם, בחלק השני של השיעור נדבר על זה בהרחבה, עכשיו רק נאמר שאם לטטו אותם, כלומר שטפו אותם במים, עד כדי כך שהשעורים יתנפחו והתבקעו, אז זה גורם לקמח שלהם להיות יותר קל להחמצה, ואסור להשתמש בהם, אבל אומר רבי יוסי, יש לזה פתרון, הוא יכול לשים אותם בחומץ, והחומץ הזה ימנע מהקמח להחמיץ כשהוא יבוא במגע עם מים. זה מה שאומר רבי יוסי, שמול אומר שלא פוסקים כך להלכה. אז זה מקום אחד שמוזכר חומץ, שלחומץ יש כוח למנוע החמצה. מקום שני זה בברייתא בעמוד ב' בשורה התשיעית, שם כתוב שאם יש לי קדרה שהיא עוד לא רותחת לגמרי, אז אסור לי לשים לתוכה קמח כי אז היא יתבשל עם הקדרה וזה יחמיץ לפני שזה יספיק להתבשל, אבל באותה ברייתא כתוב שעל ידי חומץ מותר. איך מותר? אז תנקמה אומר שהוא קודם ישים את הקמח ומיד אחרי זה ישים בתוך הקדרה גם חומץ, אחרים אומרים שאפשר גם להפך, הוא יכול לשים את החומץ ורק אז לשים את הקמח. עכשיו למה שם החומץ עוזר? אז הגמרא מעלה את האפשרות שהוא עוזר כמו שרבי יוסי אמר מקודם, כלומר שהחומץ פשוט מונה אפשרות של חימוץ, אבל אומרת הגמרא, רבי יוסי דיבר דווקא על חומץ שהוא בעין, ואילו כאן אנחנו מדברים על חומץ בתוך קדרה עם תפשיל. ואז רבי יוסי אולי לא יאמר שחומץ מונה החמצה, לכן הגמרא מביאה הסבר אחר, וזה של החומץ יש תכונה נוספת. כלומר חוץ מזה שלפי רבי יוסי כשהוא בעין הוא מונה החמצה, התכונה הנוספת שלו זה שהוא גם מזרז בישול, וממילא אם אני שם את החומץ בתפשיל עם הקמח, אז הוא יזרז את הבישול של הקמח, והקמח יתבשל עוד לפני שהוא יספיק להחמיץ, וממילא זה מותר. עכשיו, מה המחלוקת לפי זה בין תנקמה לאחרים? תנקמה אומר שיש לו את הכוח הזה רק אם הוא עוד לא היה בקדרה, כי אם החומץ כבר היה בקדרה, אז הוא איבד מהכוח שלו. אחרים אומרים שלחומץ הזה יש את הכוח הזה גם כשהוא כבר בקדרה, ורב חיסדא אומר שזה כשיטת רב יהודה בדיני שבת, שהוא אומר שלמרות שכלי שני בדרך כלל לא מבשל, אם יש שם חומץ זה גורם לבישול, וזה נכון אפילו שהחומץ כבר היה בתוך התבשיל שבכלי השני עדיין יש לו את הכוח הזה. אז אלה שני דרכים שבהם החומץ מונע החמצה. דבר אחד זה שלפי רבי יוסי כשהוא בעין הוא פשוט מונע החמצה עתידית, דבר שני, כשהוא בתוך תבשיל הוא מזרז את הבישול כך שהקמח יתבשל לפני שהוא יספיק להחמיץ. עכשיו מצד שני, אנחנו נראה דבר בדיוק הפוך, וזה שיש דעה שלא רק שהחומץ לא מונע חימוץ, אלא לפחות כשהוא ביחד עם מים, הוא אפילו מזרז את ההחמצה. מי אומר את זה? רב כהנה ביחס למשנה בעמוד ב'. המשנה שם אומרת שאסור לשים קמח לתוך הרוסת או לתוך הרדל, כי יש שם מים וזה יכול להחמיץ את הקמח, ובדיעבד, אם הוא כבר שם, אז אם הוא יכניס לחרדל, כיוון שזה יכול להחמיץ, אז חכמים אומרים שהוא יאכל מיד לפני שזה יספיק להחמיץ, רבי מאיר אומר שאין זמן לאכול, אלא יישרף מיד, כי כנראה שלפי רבי מאיר, למים ביחד עם המי פירות של החרדל, יש כוח החמצה יותר מהיר מאשר כשהמים לבד, ממילא יישרף לבד ולא מחכים את זמן החימוץ הרגיל, זה לגבי חרדל. אם הוא הכניס את הקמח לחרוסת, אז רבונה ברידה רב יהודה אומר שזו אותה מחלוקת בדיוק, שלפי חכמים יאכל מיד, לפי רבי מאיר יישרף. רב כהנה לעומת זאת אומר שכאן בחרוסת חכמים מחמירים יותר, וכאן גם הם מודים שיישרף מיד ולא יאכל מיד. למה? מסביר התוספות ריד שבחרוסת יש חומץ, ולדעתו לפי רב כהנה לחומץ לא רק שאין תכונה שזה מונע חימוץ, כמו שמר רבי יוסי, אלא זה אפילו מזרז חימוץ, וממילא בחרוסת חכמים מודים שצריך לשרוף מיד ואי אפשר לאכול מיד. זו דעת רב כהנה, רב אשי מנסה לומר שזו גם דעת שמואל, כי הרי שמואל מקודם לא פסק כמו רבי יוסי שחומץ מונע חימוץ, אז אולי הוא גם מסכים שלא רק שהוא לא מונע חימוץ, הוא גם מזרז חימוץ, אבל דוחה הגמרא, לאו דווקא, יכול להיות שלפי שמואל, אמנם הוא לא מונע חימוץ, אבל הוא גם לא מזרז, בכל אופן לפי רב כהנה הוא כן מזרז. אז זה דבר נוסף לגבי חומץ, שראינו דעה נוספת, לפחות לגבי כשהוא נמצא עם מים בתוך הרוסת, לא רק שהוא לא מונע, הוא אפילו מזרז. עד כאן לגבי חומץ, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, סיימנו את עמוד א' עד השליש העליון, ובעמוד ב' מהשורה התשיעית, ראינו שישה סעיפים לגבי מצבים שלמרות שהיה קשר בין הנוזל לבין הקמח, בכל זאת אין החמצה, הסעיפים שראינו זה מי פירות, נוזל מועט, חליטה, אפייה או כליה, נוזלים שהם בתנועה וחומץ. החלק השני של השיעור זה לגבי לטיטה, כלומר, כמו שזכרנו מקודם, לטיטה זה שהיו רוחצים במים את הגרעינים לפני התחינה, זה גם מנקה את הגרעינים, זה גם מקל אחרי זה על התחינה, ואז יוצא שהקמח הסופי יותר מבורר. השאלה היא, האם אפשר לעשות את זה גם בקמח שהולכים להשתמש בו בפסח? למה לא? אז לפי רש"י, בעצם זה שאנחנו שמים את זה במים זה לא בעיה, כי זה לזמן קצר, זה לא יכול להחמיץ בזמן הזה, אבל יש בעיה שהמים מרפים את הגרעין, ואז בהמשך, כשהגרעין כן יבוא במגע עם מים ליותר זמן, זה יכול לגרום לו להיות יותר קל להחמצה, ואז הוא יחמיץ גם בזמן קצר, לפני שנספיק לאפות אותו. אז הנושא שלנו בחלק הזה, זה אם חוששים לזה או לא. לגבי זה צריך לחלק בין סעורים לבין חיטים. לגבי סעורים אומרת הברייתא שלא לטטים, ואם לטטו, אז אם זה לא גרם להתנפחות של הגרעינים, אז לא נורא, עדיין אפשר להשתמש. אבל אם זה ניפח את הגרעינים והם יתבקעו, אז לא ישתמש בהם, כי אז יש באמת סיכוי גדול שהם יחמיצו בהמשך. זה מה שכתוב בברייתא. באמורים יש מחלוקת, רב חיסדא מחמיר ואומר שאפילו שהם לא ממש יתבקעו, אלא כמעט יתבקעו, גם אז כבר צריך להחמיר. שמואל אומר שרק שהם יתבקעו ממש. בסוגריים נעיר שמקודם ראינו שלרבי יוסי יש פתרון וזה לשים בחומץ, אבל שם דווקא שמואל מחמיר ואומר שלא פוסקים כך להלכה. אז זה לגבי סעורים, לכתחילה לא, בדיעבד אם יתבקו אז לא ישתמש. לגבי חיטים, אנחנו נראה שיש שתי סברות אפשריות. מצד אחד, חיטים יותר קשים מסעורים, ממילא יש פחות חשש. מצד שני, בחיטים יש חריץ, ואז המים נכנסים אולי דרך אותו חריץ, ובסעורים אין, אז אולי בחיטים יש דווקא יותר חשש. אז לגבי זה, אנחנו נראה את הדעות של רבא ורבא. רבא אומר שבחיטים מן הדין מותר, אבל בעל נפש יחמיר גם בחיטים. ברבא יש שלושה שלבים מה הוא אמר. בהתחלה הוא אמר שזה אסור לגמרי מן הדין, אחר כך הוא אמר שזה מותר, ובסוף הוא אמר שלא רק שזה מותר, אלא זה מצווה. שוב, בהתחלה הוא אסר, אחרי זה התיר, אחרי זה מצווה, אלה השלבים שלו, ועכשיו נראה דיון קצר על כל שלב ושלב. אז בהתחלה כשהוא אמר שאסור, הגמרא קשתה עליו, הרי בברייתא ראינו שהיא אוסרת רק בסעורים, אם גם בחיטים אסור, היא הייתה כותבת את זה. עונה הגמרא, זה לא קשה, כי לפי רבא בשלב הזה, בחיטים יש יותר סברה לאסור מאשר בסעורים, כי בחיטים יש חריץ, וזה שהברייתא כתבה רק סעורים, היא התכוונה אפילו סעורים, וחיטים ודאי שאסור, לכן זה לא קשה שהיא לא הזכירה חיטים. זה לגבי השלב הראשון. בשלב השני, כאמור רב התיר, ואת זה הוא למד מברייתא שאומרת שיוצאים בפסח גם בפת נקייה וגם בפת לא נקייה. עכשיו אם היא פת נקייה, מן הסתם לטטו אותה לפני, כי אחרת קשה להבין איך היא נקייה, אז הנה מוכח מהברייתא שבחיטים זה מותר. זאת הראיה לשלב השני ברבא שמותר, אבל רב פאפה דוחה את זה, והוא אומר שיכול להיות שלא לטטו, ובכל זאת הברייתא קוראת לפת הזאת נקייה, ורב פאפה מביא לזה שתי ראיות. ראיה אחת זה מברייתא שלא מדברת על פסח, אלא על טומאה וטהרה, והיא אומרת שהקמחים והסלטות, כלומר קמח פחות נקי וקמח יותר נקי, אם הם של כפרים אז הם טהורים, כלומר הם לא מקבלים טומאה, כי בכפרים לא היו לוטטים אותם לפני, ממילא אם זה לא בא במגע עם מים, אז זה לא הוכשר לקבל טומאה, אם הם של כרכים, כלומר ערים, אז הם כן מקבלים טומאה, כי שם מן הסתם לטטו אותם, וזה הכשיר אותם לקבל טומאה. זה מה שכתוב באותה ברייתא, ולכאורה מה אנחנו רואים מכאן? שהברייתא מתייחסת לקמחים ולסלטות, ואומרת על שניהם שיכול להיות שלטטו אותם, ויכול להיות שלא. אז הנה אנחנו רואים שסולט, כלומר קמח נקי, יכול להיות גם אם לא לטטו אותו, זאת ראיה ראשונה שלו, אבל דוחה הגמרא שאפשר לקרוא את הברייתא כך, הקמחים של הכפרים והסלטות של הכרכים. כלומר באמת בכפרים, כיוון שלא לטטים, אז זה באמת לא נקרא סולט, אלא קמח, כי בשביל שזה יהיה סולט, חייבים ללטות. אז את הראיה הראשונה של רב פאפה נגד רבא דחינו, אבל אחרי זה רב פאפה מביא ראיה שנייה, וזה מרבי זיירא, שרבי זיירא אמר לגבי המנחות שלא היו לוטטים אותם. עכשיו התורה ודאי שקוראת למנחות סולט, אז הנה אתה רואה שגם בלי שלוטטים זה נקרא סולט. עד כאן התחייה של רב פאפה לשלב השני ברבא. נזכיר, בשלב הזה רבא אמר שמותר ללטות גם בחיטים, והוא הוכיח את זה מזה שהברייתא אומרת שיוצאים בפת נקייה, ולכאורה בשביל שהיא תהיה נקייה מן הסתם לטטו אותה, אבל רב פאפה דחה, לא נכון, היא נקייה גם בלי שלטטו אותה, ממילא אין לך מכאן ראיה. אז זה היה השלב השני ברבא, אבל רבא לא רק שלא משתכנע שזה לא מותר, אלא הוא עובר לשלב השלישי שהוא אומר לא רק שזה מותר, אלא זה אפילו מצווה. מאיפה הוא מבין שזה מצווה? כי התורה אומרת, ושמרתם את המצות, ודורשים שהכוונה היא שיש מצווה לשמור על המצות שהם לא יחמיצו, ובאמת בלילה הראשון של פסח יש מצווה לאכול מצה שמורה, כלומר מצה שלא רק שאני יודע שהיא לא חמץ, אלא ששמרו עליה באופן אקטיבי ולשם זה שהיא לא תחמיץ, ורבא מבין שמתי השמירה הזאת היא לא מהלישה והלאה, אלא לפני זה, כלומר עוד לפני שאני שם את המים בקמח. עכשיו לכאורה, לפני הלישה, ממה יש לשמור? הרי זה עוד לא בא במגע עם מים, אלא מכאן רבא מבין שכנראה שהתורה כן התכוונה שזה יבוא במגע עם מים גם לפני הלישה, ולכן גם לפני הלישה צריך לשמור. ולמה התכוונה שזה יבוא במגע עם מים לפני הלישה? כנראה כי צריך לעשות לטיטה. אז הנה ראיה שגם מהתורה יש מצווה לעשות לטיטה. זאת הראיה של רבא בשלב השלישי שלו, ורבא עם זה באמת נשאר, אבל נעיר על זה שתי הערות. הערה ראשונה זה מאיפה באמת רבא הבין שהשמירה היא דווקא לפני הלישה ולא אחריה. אז אומרת הגמרא שהוא למד את זה מדברי רבונה, אבל הגמרא עצמה חולקת ואומרת שזה לא הכרחי ללמוד כך מרבונה. מה רבונה אמר? הוא אמר שאם אני מקבל בצק מנוכרים, גם אם אני יודע שהבצק הזה הוא לא חמץ, בכל זאת זה לא נחשב בצק שמור וזה לא טוב למצה שמורה, כי הרי לא שמרו את זה כשזה היה אצל הנוכרי. עכשיו לכאורה, למה זה לא טוב? הרי אני יכול לשמור מעכשיו ועד שאני אשים בתנור. אז כאן יש שני הסברים, של רבא ושל התחייה של הגמרא. רב מבין שלמה זה לא מספיק לשמור מעכשיו ועד התנור, כנראה כי השמירה היא בכלל לא עכשיו, אלא היא לפני הלישה, ומכאן הוא למד שצריך שמירה לפני הלישה. לעומת זאת הגמרא אומרת מה פתאום, באמת השמירה היא אחרי הלישה, אבל זה לא מספיק לשמור באיזושהי נקודת זמן אחרי הלישה, אלא צריך כל הזמן, וכיוון שזה לא היה שמור כל הזמן מאחרי הלישה, אלא רק מאז שקיבלתי את הבצק, לכן זה לא מספיק, ואין מכאן ראיה שהשמירה היא גם לפני הלישה. זאת הערה ראשונה, הראיה של רבא שהשמירה היא גם לפני הלישה והתחייה של הגמרא. הערה שנייה, למרות התחייה שהרגע אמרנו, רבא לא חוזר בו, והוא עדיין סובר שהחידוש של התורה במצוות השמירה היא עוד לפני הלישה, כי כאמור לדעתו צריך לטיטה במים, וממילא צריך להיזהר שהגרעינים לא יחמיצו. ועכשיו, כיוון שהוא הרחיב את השמירה ללפני הלישה, אז הוא גם הרחיב את האופי של השמירה, והוא אומר שלא רק שצריך להישמר כשזה כבר בא במגע עם המים בלטיטה, אלא גם לפני זה, כשזה עוד יבש לגמרי ומהפכים בעומרים, גם שם יש מצוות שמירה וצריך לעשות את זה לשמה, להישמר שזה לא יבוא במגע עם מים, והגמרה מביאה שכך גם נהג מר ברד רבינה. עד כאן הנושא העיקרי של החלק השני של השיעור לגבי לטיטה, ראינו שבסעורים לא לוטטים, בחיטים רבא אמר שמן הדין לא אבל בעל נפש כן, רבא בהתחלה עשר אחרי זה התיר ובסוף אמר שזה אפילו מצווה והוא למד את זה מושמרתם את המצות. עכשיו לסיום בדרך אגב, כיוון שכבר הזכרנו על חיטים שבאים במגע עם מים בלטיטה, הגמרא מספרת סיפור על אונייה שהייתה מלאה במטען של חיטים, והיא נפלה למים, והחיטים היו שם הרבה זמן במים עד שהצליחו להוציא אותם, וממילא ודאי שהחיטים החמיצו. השאלה היא מה עושים עם זה עכשיו, ויש שני שלבים מה רבא אמר. בהתחלה רבא אמר שפשוט ימכרו לגויים, אבל רבא בר ליוואי דחה את זה ואמר, הרי הגוי יכול למכור ליהודי, והיהודי לא ידע שהגרעינים החמיצו, כי הרי זה לא ניכר על היהודים, ולכן אסור למכור לגוי, כמו שאם למשל יש בגד שיש בו איזשהו חוט כלאיים ולא רואים אותו, אז אסור למכור לגוי, כי אולי הגוי ימכור ליהודי והיהודי לא ידע. לכן באמת בשלב השני רב אמר שלא ימכור לגויים, שזה לא יגיע ליהודים והיהודים לא ידעו, אלא אדרבה ימכור ליהודים, אבל בכמויות קטנות, כך שיהיה בטוח שהם יגמרו את זה לפני פסח. יש מחלוקת בראשונים האם גם צריך לומר על זה ליהודים או שלא, בכל אופן הוא ייתן ליהודים בכמויות קטנות. זה היה נספח לחלק השני, בזה הגענו לשורה התשיעית בעמוד ב', את ההמשך ראינו כבר בחלק הראשון, לכן נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על מצבים שלמרות שהקמח בא במגע עם נוזלים, בכל זאת הוא לא מחמיץ, לגבי זה ראינו שישה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו לגבי מי פירות, ראינו ברייטה שאומרת ששמן לא מחמיץ, וראינו מחלוקת רבה והבאיה לגבי המי פירות של הגרעינים עצמם, שלרבה הם לא מחמיצים ולהבאיה כן. בסעיף השני דיברנו על זה שאם יש קצת מים על גוף האישה זה לא מחמיץ, ועל רוק כן מחמיץ. בסעיף השלישי דיברנו על זה שאם חולטים את הגרעינים במים שהם כבר רותחים, אז זה מונע מהם להחמיץ, ראינו את זה גם במשנה וגם בברייטה, אבל ראינו הגבלה של רב יוסף שהוא יעשה את זה גרעין גרעין בפני עצמו, וגם הדגשנו שזה דווקא כשהמים כבר רותחים, אבל לבשל את החיטים עם המים זה כמובן שלא, כי עד שזה יתבשל החיטים כבר יחמיצו. בסעיף הרביעי אמרנו שגם אפייה או כלייה או חריכה באש גם כן מונעים החמצה, אבל לגבי זה ראינו שתי הגבלות, לגבי קמח קלוי מרזות רמר שלמרות שמן הדין זה בסדר, אבל לא עושים את זה, כי שמה זה לא נקלט טוב, אבל רב פאפי ורבה כן הרשו. לגבי חריכת גרעיני חיטה, אמנם זה מונע החמצה, אבל יש כאן בעיה אחרת שיכול להיות שיצא שמן מגרעין אחד ויעבור לגרעין אחר עד שכולם נקלו או נחרחו. אז רבה אמר שזה לא בעיה כי ממילא מי פירות לא מחמיצים, הבעיה אמר שמי פירות כן מחמיצים ולכן בהתחלה הוא אמר באמת לא לחוך שניים ביחד אלא אחד אחד, אחרי זה הוא הקל יותר ורק אמר לא לעשות את זה בכלי שהוא לא הפוך כי אז הנוזלים יצטברו בתחתית ויכולים להחמיץ. זה הסעיף הרביעי לגבי אפייה וכליה. הסעיף החמישי לגבי מים שהם בתנועה, ראינו את זה גם לגבי קמח שנופל לתוכו דלף, שזה לא מחמיץ, וגם לגבי מה שהרגע אמרנו של המסקנה לפי הבאי, גם כשהוא קולה או חורך ביחד כמה גרעינים, כל עוד הנוזל בתנועה ולא מצטבר, אז זה לא מחמיץ. זה היה הסעיף החמישי. הסעיף השישי היה לגבי חומץ, ראינו שני דברים, גם שאם לתתו את השעורים ומתבקו, אז רבי יוסי אמר שאם שמים בחומץ זה מונע החמצה עתידית, ראינו ששמואל לא פוסק כך, רבה שניסה ללמוד מזה שלפי שמואל לא רק שזה לא מונע החמצה, אלא אם זה מים ביחד, זה אפילו מזרז החמצה, כמו דעת רב כהנה בחרוסת, אבל דחינו ואמרנו לא, אולי זה לא מונע, אבל גם לא מזרז. זה דבר אחד. דבר שני ראינו שאם רוצים לבשל קמח בתוך גדרה, אם שמים את זה עם חומץ, אז זה מותר. כאן זה לא בגלל שזה מונע החמצה, אלא פשוט כי זה מזרז את הבישול וזה יתבשל עוד לפני שזה יספיק להחמיץ. תנקמה אמר שהוא קודם ישים את הקמח ואז את החומץ, אחרים אמרו שגם להפך, ואמרנו שאחרים זה בעצם רב יהודה מהלכות שבת. עד כאן החלק הראשון, לגבי מצבים שלמרות שיש נוזל וקמח זה לא מחמיץ. בחלק השני דיברנו על האם עושים לתיתה, כלומר רוחצים את הגרעינים לפני התחינה. בסעורים ראינו ברייטה שאומרת שלא, ובדיעבד אם הם התבקו או אפילו כמעט התבקו לפי רב חיסטה אז לא משתמשים. כאמור יש פתרון על ידי חומץ לפי רבי יוסי, אבל שמואל חולק על זה. לגבי חיטים רבא אמר שמן הדין לא צריך אבל בעל נפש יחמיר. רבא בהתחלה אמר שאסור, אחרי זה הוא התיר כי יש ברייטה שאומרת שיוצאים בפת נקייה ואם לא לתתו אז איך היא נקייה, אבל דחינו את הראייה הזאת, יכולה להיות נקייה גם בלי שלתתו. בסוף רבא אמר שלא רק שמותר אלא זה מצווה, כי הוא מבין שהוא שמרתם את המצות מתייחס ללפני הלישה וממה צריך להישמר אם לא לתתים, ממילא מן הסתם לא תתים, אבל דחינו את הראייה הזאת כי אפשר לומר שזה לא מתייחס ללפני הלישה, אלא מהלישה והלאה שאז צריך שמירה רצופה, אבל רבא לא חזר בו והוא כן אומר שצריך גם לפני, ולא רק שצריך בלתיתה, אלא כיוון שצריך לפני, אז גם צריך עוד בהיפוך העומרים, שזה לא יבוא במגע עם מים. לסיום, אגב, זרינו מה קורה עם מטען של חיטים נפל למים, אז ודאי שזה חמץ, אבל מה עושים עם זה? בהתחלה רבה אמר למכור לגויים, אבל הוא חזר בו, כי אז בסוף זה אולי יחזור ליהודים, לכן הוא אמר לתת ליהודים בכמויות קטנות, שיסיימו את זה לפני פסח, ולפי חלק מהראשונים גם צריך לומר להם כל טוב.